ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני לא ראוי לומר בדברי תורה לפני רבים, הדברה בעידותיך נגד מלאכים ולא ילוש. נגיד דבר תורה אחד קצר, דבר הלכה ודבר אגדה, דבר הלכה בענייני שבת ודבר אגדה בענייני חנוכה, שגם זה מסכת שבת. יש לנו בתורה, במלאכת המשכן כתוב בתורה, ולהורות בכל מלאכת מחשבת. ממלאכת מחשבת דרשו חכמים כמה וכמה הלכות בהלכות שבת, שמתנאי מלאכה בשבת, שאדם מתחייב על מלאכה בשבת, ובתנאי שזו מלאכת מחשבת. זאת אומרת שמלאכת שבת, מלאכה שמתחייבים עליה בשבת, זה בתנאי שזו מחשבת. ומכאן למדו כמה הלכות של מלאכות בשבת שלא חייבים עליהם אם אין להם את התנאים של מחשבת. וקיבצתי לעצמי מספר כמה הלכות יש לנו שהם חיסרון במחשבת. כמה? לא, רדיעת הפת זה חוכמה ואינה מלאכה. מלאכה, אבל שהיא לא מחשבת. חסר לה במחשבת ולכן פטורים עליה. אז הגעתי עד 8 כמניין ימי חנוכה. חלקם ברורים וחלקם מקודשים, אבל עד 8 הלכות יש לי שספרתי לעצמי במנייני מחשבת. אני אמנה אותם בקצרה. זה רק הקדמה, זה לא דברים שידועים לכל אחד, רק הסידור. מלאכה שאין צריכה לגופה. מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אם חייבים או פטורים. נחלקו הראשונים עם הלכה כרב יהודה או כרב שמעון, הרמב״ם ותוספות. שולחן ערוך יש סתירות בזה. שאיר הביאור הלכה בסימן שמם בתחילה. הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רבי שמעון, שהתוספות פוסק כדעת רבי שמעון, מבואר בגמרא בחגיגת דף י' שזה מטעם מחשבת. וכך מופיע בתוספות אצלנו בדף העיני, בדיבור המתחיל כיחד עיני ציוציבי, לגבי צדקי לזון והפוצו, שהטעם של צריכה לגופה זה נלמד ממחשבת. בתוספות בדף צדיק ב' צדיק ד' לא כל כך ברור העניין. תוספות שם רוצים לומר שמחשבת זה לא מצד מלאכה, צריכה לגופה זה לא מצד בעיה חיצונית, אלא שגוף המלאכה היא התכלית שהייתה במשכן. ולפי זה, זה לא חיסרון במחשבת, אלא חיסרון במהות המלאכה, שזה לא מלאכה, לא שזו מלאכה בלי מחשבת.
זה לא
בסדר. צריך לגדל את המודל. אבל כמו שאמרנו, תוספות בדף העיני, הגמרא המפורשת בחגיגת דף י', שמלאכה שאין צריכה לגופה זה חיסרון במחשבת. זה מספר אחד. מספר שתיים, דבר שאינו מתכוון, דבר שאינו מתכוון, החלקו רב יהודה ורב שמעון בכל התורה כולה, לא רק בשבת, אם דבר שאינו מתכוון אסור או מותר. לפי רבי יהודה דבר שאינו מתכוון אסור, לפי רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר, וזה בכל התורה כולה, וזה לא קשור למלאכת שבת. אבל במלאכת שבת כתבו תוספות בדף מ"א בדיבור המתחיל מיחם בסוגיה של צירוף, שאפילו לרבי יהודה שמלאכה שדבר שאינו מתכוון בכל התורה כולה אסור, בשבת זה יהיה פטור, כי שזה לא מחשבת. כך כתוב גם תוספות ביום דף למד דלת באותה סוגיה. וכך זה הדעה הרווחת בראשונים, שאפילו לרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור,
חייב או אסור?
בכל התורה חייב, אבל בשבת תהיה פטור, כי שזה לא מחשבת. יש כאלו שהבינו מדברי רש"י ביומד אף למד דלת שלא סבר ככה, אבל הפשטות בראשונים כולם הסכימו שלרב יהודה דובר שאינו מסכם בשבס פטור, אסור אבל פטור, שזה לא מחשב. הלכה שלישית, מתעסק מתעסק זה פטור כללי בכל התורה כולו, השולחות בו פרט למסעסק, שמסעסק פטור מקורבן חטאת. ודענו האחרונים, רב עקיבא איגר בתשובה ח' ועוד רבים שפלפלו בעניין הזה, האם זה רק פטור מקורבן חטאת או שזה פטור בכלל מן האיסור. אבל כתבו תוספות, ורב עקיבא איגר שם בתשובה ביאר את זה, שאפילו אם נאמר שמתעסק בכל התורה כולה זה רק פטור מקורבן חטאת, אבל במלאכת שבת ודאי שמתעסק זה לא יהיה איסור תורה, זה יהיה רק איסור דרבונון. רב עקיבא איגר שם עושה נפקימין אל ההלכה בזה, שיש שני מיני מתעסק, יש מתעסק שלא התכוון לפעולה, יש מתעסק שהתכוון לפעולה רק חשב שהיא פעולה מותרת, ובאופן שלא יתכמל למלאכה, אומר רב עקיבא איגר, זה ודאי רק לא יכול להיות איסור תורה. אפילו לשיטתי, שאני סובר שמסעסק זה רק פטור מקורבן חטאת, אבל איסור תורה יש בזה, אבל מתעסק שלא יתכוון כלל הפעולה, זה ודאי לא מחשבת, וזה ודאי לא יכול להיות איסור תורה. מה? כמה וכמה נפקמינות יש בזה? נפקמינה הכי בסיסית, האם אדם מחויב להפריש את השני שהוא רואה אותו הולך להיות מתעסק? ידוע ש אחרונים דנו בשאלה הזו בעריכות, יש לזה המון השלכות לשאלה הזו, האם מתעסק זה איסור או שזה כלל לא איסור, האם מותר לגרום לאדם להיות מתעסק. זה מצוי מאוד כשרוצים למי, מי שיש לו מקרר ששכח לחבות את הנורה, האם מותר לגרום למישהו שיפתח שלא בידיעה שהוא מדליק נורה, באופן שהוא עושה אותו מתעסק. מפורסם הסיפור שהיה בבריסק, שפעם אחת באו לפני רב חיים ואמרו לו שהעירוב נקרא וצריכים להזיר את הציבור שלא לא יטלטלו, ורב חיים אמר, הוא סבר לא כמו רבי עקיבא איגר, הוא אמר שלא יפרסמו, וכל האנשים שיטלטלו וסבורים שיש עירוב כשר זה מתעסק. זה חידוש גדול, למה זה מוגדר מתעסק?
רגע, מתעסק פטור או שזה מותר?
זה היה השאלה, אם מתעסק זה רק פטור מחטאת אבל זה אסור אפילו מן התורה, או שמתעסק זה היתר. חיים טען שכיוון שאנשים סבורים שיש עירוב, אז זה כסובו רשוס היוחיד ונמצא רשות הרבים, זה כמו נתכוון לחתוך את התלוש ונמצא שהוא מחובר. ככה רב חיים אחז. רק נזכיר בקיצור נמרץ שרב עקיבא איגר התלקח עם הנסיבס שמה בתשובה אחרת, אז בין הוויכוחים שרצים ביניהם זה רב עקיבא איגר שאל את הנתיבות שהוא אחז בצד השני שמסעסק זה לא איסור כלל, זה לא הפטור מחטאת אלא זה לא איסור כלל. שאל אותו רב עקיבא איגר, הלכה מיוחדת שיש בתורה קורבן עולה ויורד, יש קורבן עולה ויורד על כמה דברים בתורה, אחד הדברים זה על תומת מקדש וקודשיו. בתומת מקדש וקודשיו, כמו שהמשנה אומרת במסכת שבועס בשתיים שאין ארבע, ידיעות התומה שתיים שאין ארבע, יכול להיות שהוא זכור את הקודש ונעלם ממנו התומה, יכול להיות שהוא זכור את התומה ונעלם ממנו הקודש. שתי האופנים יש קורבן עולה ויורד. ואין רב עקיבא איגר לנסיבס, זכור את התומה ונעלם ממנו הקודש, מה הפירוש? מנה לצלן, אדם יכול להיות במקדש והוא חושב שהוא בזיכון מוישה. הוא יודע שהוא תמיד, הוא נעלם ממנו המקדש, הוא כסבור שהוא נמצא במקום אחר, למה זה לא מתעסק?
רשות היחיד ורשות הרבים,
זה דומה לרשות היחיד ורשות הרבים. כך שואל רב עקיבא איגר את הנתיבות, איך אתה יכול לומר אם לשיטתי שזה רק פטור מקורבן חטאת, חטאת קבועה בואי לבי יורד, אין לנו מיעוט, אז חייבים על זה קורבן עולה ויורד. אבל לדבריך שאתה אומר שמתעסק זה לא איסור כלל, אז מדוע יש קורבן על אלם קודש ואלם מקדש? הנשיא בסנה לו לפי דרכו ממש בחריפות, חריפות הכוונה הרעיונית, לא מילולית. כל המושג הזה של מסעסק, שהתורה אומרת שזה לא איסור, זה כאשר אנחנו צריכים מעשה. כשאנחנו צריכים מעשה, מעשה עבירה. אשר לא תעשנה ועשה, עשה מאחת מאינה. איפה שהתורה מחייבת על עשייה, מתעסק זה לא עשייה. אבל בתומת מקדש וקודשה, ששם יש הלכה שאין צורך בעשייה, נטמע בפנים עם שור כדי להשתחווה גם כן חייב, אז הרי לא צריכים עשייה בשביל קורבן עולה ויורד. כשלא צריכים עשייה לקורבן עולה ויורד, גם מתעסק זה עבירה. זה לא עבירה במקום שהעבירה היא בעשייה. זה היה, אם זה מספר אחד, נו שלוש. אמרנו ככה, מלוך שנצריכו לגופו, זו לא שאינם מסכבל, מתעסק. ארבע. מקלקל. כל המקלקלים פטורים. מה הטעם שמקלקל פטור? גם כן מפורש בגמרא בחגיגה דף י' ובקריטות דף י' ת' שזה לא מחשבת. מספר חמש, לא נתקיימה מחשבתו. לא נתקיימה מחשבתו, הדוגמה הקלאסית זה נזכה ונזרקה בה וזה רק שמונה. הוא התכוון לעשות מלאכה ועשה מלאכה, אבל לא זה מה שהוא התכוון. נבואה בגמרא בבקמת כבב, שזה פטור מצד מחשבת, מלאכת מחשבת סוסרות אירו. גם כן בקריטות דף יותר, גם כן מבואר שזה דין של מחשבת. מה? ברציחה, גם כן. מספר שיש מלאכה שלא כדרך, בשינוי. שזה מופיע במשנה בשבת, בין על הוצאה, בין על כתיבה, כי לאחר יודוי, מלאכה כי לאחר יד, זה מופיע כמה פעמים במסכת שבת, שאדם שעשה מלאכה שלא כדרך, פטור. כמה פטור של שינוי לא מפורש בגמרא. לא מצאתי את זה, לא בבבלי ולא בירושלמי, מה הטעם שמלאכה בשינוי פטור, שצריך להיות כדרך עושה המלאכה. אבל מצאנו בחלק הסמכויקק בבן העזר, בהלכות גיטין, בזמן קוף חף ג' סעיפי. מה? ממעשה להביא רק למדנו מה נקרא דרך. אבל מאיפה אתה יודע שהוצאה שלו כדרך פטור, וכתיבה שלו כדרך פטור? ככה עשה הלווים, בסדר, אבל מי אמר שזה לעיכוב? הלווים גם כן עשו אלו קרשים, איך אתה יודע שהם מוציאים מסע אחר פטורים? מלווים רק למדנו דבר אחד, שמוציא מסו למעלה מעשורו חייב, ושמה נקרא גדר, מה נקרא כדרך, זה למדנו מפקודת אלעזר בן אהרון הכהן, כמו שתוסף מביא פירוש, רש"י מביא פירוש רבינו חננאל, שהוא נשא ארבע דברים, שמן המאור, פטורת התמים, מנחת התמיד ושמן המשחה, שזה ימינו שמאלו חיקו ועל כתיפו. אבל שמלאכה שלא כדרך פטור, לא יתפרש בגמרא הטעם. החלק הסמכוי כשמה באבן העזר קוף חף ג' הוא דן שמה לגבי גט שנכתב ביד שמאל. האם שלא כדרך פירושו של דבר זה לא כתיבה, זה לא מעשה, או שזה הלכה בהלכות שבת? והחלק הסמכוי כאומר שבוודאי גט שנכתב ביד שמאל כשר, מפני שלא כדרך זה חיסרון רק בדין מחשבת. בשבת יהיה פטור על שלא כדרך, אבל אם זה נחשב וכתב לספר קריטות, בוודאי שכן. מביאים שיש מערך אור זרוע שחולק על זה, אבל ככה החלק הסמכוי כנקד, שזה הלכה במחשבת. מה? יש
הגריטל, שגם...
הגריטל מסתובב גם הלך בדרך הזו.
ההבדל
שאיזה תוצאה
או
בפעולה? בפעולה, כן, זה תלוי ממש בשאלה הזו. דבר השביעי, במשנה בפרק הבוינה כתוב, זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מסקיימת בשבת חיה. יש ויכוח בראשונים בין רש"י לרמב"ם, האם מתקיימת בשבת או מתקיימת בשבת חייו, כמה שיעור התקיימות צריכים. אבל אם הוא עושה מלאכה שהיא לא מתקיימת, ויש בזה שתי אופנים, או שלא מקיימים כיוצא בו, שהברייתא מפרשת דחק פיזה בקבא, שהוא עשה חקיקה בכמות כזו שכבר דרך להניח ככה כלי, או אופן נוסף שיש לנו, כשאדם כתב במשקין, במי פיירויס, בדבר שהיא לא מתקיים, זו מלאכה שהיא לא מתקיימת בשבת פטור. בטעם הדבר, למה המלאכה שאינה מתקיימת בשבת פטור גם כן לא התפרש בפירוש בגמרא? מאיפה יודעים שצריכים מתקיימת? והיה מקום לומר גם כאן שמלאכה שאינה מתקיימת אולי אין לה שם מלאכה, לא בגלל שהיא לא מחשבת, היה מקום לומר. אבל הרשב"א בדף קט"ו, וככה ביור הלוכה בשין מם סעיף ד', הביא מדברי הרשב"א ותוספות, שהם חולקים והם אומרים לא, מלאכה שאינה מתקיימת זה פטור של מחשבת. ולכן הרשב"א כותב שמה לגבי גט שנכתב בדובר שאינה מסקיים, לא צריך להיות ברמה, המשנה אומרת שכתיבת גט צריך להיות על דבר המתקיים. אז הרשב"א דן שמה לגבי שאלות של עלי ירקות וכמה דברים שמבואר בגמרא שלגבי גט זה כשר. האם גם לגבי שבת יהיו חייבים על זה? אדם כתב על אשל בצל, על כל מיני דוגמאות שיש שם בשאלה הזו של הגדרת אינו מתקיים. והרשב"א כותב, וכך הביאו הביאור הלוכה בשלמם סעיף ד', שאינו מתקיים בשבת הוא לא בגדר אינו מתקיים של גט. וגם דברים שלגבי גט יהיה פסול, לגבי שבת יהיה חייב. מפני שלשבת ההגדרה היא אחרת, זה צריך להיות מחשבת, מלאכה חשובה בשבת. ולכן בכתיבה בעופרת, וכמה דוגמאות שהביאור הלוכה דיבר שם בתחילת סעיף ד' לסימן שמם, זה בנוי על היסוד הזה של הרשב"א, שאינו מתקיים זה חיסרון במחשבת. עד פה מנינו שבעה דברים. הדבר השמיני הוא כמו הנר הראשון של חנוכה, צריך למנות אותו מן המניין או לא. הדבר השמיני, מצאתי דבר פלא, מי שירצה אותו ייקח אותו, מי שלא ירצה אני אביא לו משהו אחר במקום זה. העושה מלאכה פחות מכשיר. מבואר במשנה שיש דברים שיש להם שיעורים, וסתם מלאכות שבת שיעורם בגרוגרת, חוץ מהדברים שהתפרש להם שיעור אחר. פוריס מכשיעור. מה הטעם שיש שיעור למלאכת שבת ובפחות מכשיעור פטור? בפשטות היינו אומרים שזה משיעורים שהלוכה למוישה מסיני. כמו שכל השיעורים נאמרו למוישה מסיני, גם שיעורי מלאכת שבת הם ניתנו בסיני. אלא שהרשב"ם בבבא בסרא בדף נוני עמוד ב' כתב שם המשפט שחצי שיעור חצי גרוי גרס פטור כי זה לא מחשב. ורבים תמו על הרשב"ם מאיפה הוא המציא את הדבר הזה שפוריס מכשיעור שייך למחשב. פוריס מכשיעור זה פשוט, בפשטות זה צריך להיות לשאלה של חצי שיעור אסור מן התורה או אסור מדרבנן, רבי יוחנן בריש לוקיש בתחילת פרק שמיני ביומי. אבל באמת שמצאנו כדברי הערה זו, העיר לי דוד שלי שלם פישר, העיר לי שדברי הרשב"ם האלו כמעט מפורשים בגמרא בסוף פרק רביעי בזבוקין. הגמרא שם מדברת על מחשבה של לאכול חצי זית ולהכתיר חצי זית, והגמרא שם אומרת שלגבי שבת צירוף שני חצאים כי זה מלאכת מחשב. אז שם יש משמעות בגמרא לסברה הזו שחצי שיעור זה שייך למחשב. כן, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, מותר לבשל פחות מכשיעור. ושם השאלה היא אם זה איסור תורה או איסור דרבון. איך אתה יכול לומר שבורר ואוכל בורר ומניח? עכשיו ראית אמרה מותר תוריס מכשיעור, הרמב"ם כתב חצי שיעור, אמרתי הפשטות ודאי שזה לא קשור למחשבת, אבל הרשב"ם נקט שזה שייך למחשבת. מי שלא מוצא חן בעיניו הדבר האחרון השמיני של פוריס מכשיעור, אז נצרף לו לכבוד חנוכה את הדבר השמיני האחר, חומרה בהלכות מחשבת. עד עכשיו הבאנו כולות בהלכות מחשבת. יש לנו דבר אחד שהוא חומרה בהלכות מחשבת, שזה מופיע בגמרא בבבא בסרא בסוף פרק לא יחפר, שאף על פי שתמיד יש לנו כלל במלאכת שבת לא תעשה כל מלאכו עשי יהודה אוסור, אבל גרום משורי מן התורה הגרמה מותר, אבל זוירה ברוח מסייעתו, למרות שזה גרומה מלאכת מחשבת עשרה תורה, וכיוון שכך צורה החשובה של המלאכה לכן חייבים על זה. כך ביארו האחרונים גם כן לדברי הגוי סושרי והרמב״ם, שהצד בכלבים, בסימן שינת זיין, שהצד בכלבים חייב, וזה לא נחשב גרומה, כי זה מחשבת, מאותה סברה של זיר ורוח מסייעתי. עד כאן.
מה אם פסיק יש אדלון יחלב?
עוד רגע. פסיק יש אדלון יחלב גם לא לפי האורוך, זה שאלה של איסור דרבונן. עד עכשיו דיברנו בדאורייתא. אין שאלה, פסיק יש אדלון יחלב ודאי בשבת פתור.
לפי התוספות.
לא, כולם מסכימים בזה. השאלה היא מותר, הביקור בין האורך למשל אם מותר או אסור, אבל ודאי זה רק איסור דרבונן, ולא מצאתי לאחד שיאמר שפסיק יש אדלון יחלב בשבס יהיה חייב. עד כאן זה הקדמה. רציתי להסביר רק נקודה אחת. זכור לך מקום שכתוב בפירוש פסיק ריש אדלו הניח אלי חייב? אני לא מכיר דבר כזה. עוד רגע, הנקודה הזו רצינו קצת לברר. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת יסודית שהיא צריכה ליבון, ואני חושב שאולי ביארתם בדרכים אחרות, אולי גם בדרך הזו, אבל אני חושב שזה דרך שהיא קצת מניחה את הדעת. בשאלה מאוד יסודית, אמרנו שדבר שאינו מתכוון, מחלוקת רבי דה ורב שימן עם דור שאינה מסכוון, אסור או מותר בכל התורה כולו, וגם במלאכת שבת נחלקו רבי דה ורב שימן עם דבר שאינו מתכוון אסור או מותר. והזכרנו מקודם את דברי תויסס בדף מ"א, דיבור המתחיל מייחם שתינו, שאפילו לרב יהודה שבכל התורה כולו דבר שאינה מסכוון חייב, אבל במלאכת שבת, כיוון שזה לא מחשבת, הוא לא התכוון, פטור. זה רק אסור מדרבונן. כתבו תויסס בשבס מ"א, ביום מ"ד, כדבר ברור. מה שיש לעיין, המראה אומרת,
גם
ברב ממש, כן, אמרתי, חוץ מרשי ביומה, שנראה שהוא סבר אחרת, ותוסות המקשים על רשי.
רשי בשבת אבל אומר שזה דרבונן.
כן, רשי בשבת הלך שזה דרבונן, כן, בכמה מקומות בשבת. בכל זאת מבואר בגמרא, שמוידה רב שמעון בפסיק ריש ולא ימות. שכאשר זה דבר שאינו מתקיים, אבל זה פסיק ריש, פסיק ריש ולא ימות, מוידה רב שמעון בפסיק ריש ולא ימות. המשפט הזה עליו אנחנו רוצים לעמוד. מה פירוש המילולי? מוידה רב שמעון בפסיק ריש ולא ימות. מודה שמה, למי הוא מודה? לכאורה רבי שמעון מודה למי? לבר פלוגתא שלו, לרבי יהודה. מה רבי יהודה אוחז בדבר שאינו מסכוון? סורק מדרבנן. אז מה רבי שמעון יסבור בפסיק ריש? אסור מדרבנן או חייב? יש להסתפק בפירוש המילולי, מוידה רב שמעון בפסיק ריש ולא ימות. האם זה הופך להיות כמסכוון ויהיה חייב? או שזה הופך להיות כמו אינו מסכוון של רבי יהודה? עוד רגע, שלב בית. אנחנו לא נברח מזה. אז דבר ראשון, השאלה הזו היא שאלה מאוד נכבדת בלשון של רבי שמעון, של אביי ורוב, הם מוידי רב שמעון בפסיק ריש ולא ימות. אבל אין שתי צדדים בשאלה הזו, הדבר ברור שלרב שמעון פסיק ריש חייב. איפה זה מופיע בגמרא במסכת שבת?
בצהריים.
מה?
בצהריים, בערב.
שם זה לא שבת, אנחנו מדברים במלאכת שבת. במלאכת שבת, לא? במלאכת שבת, והרי בכל התורה כולה גם רבי יהודה סובר שדבר שאינו מסכוון חייב. אבל במלאכת שבת, שאמרנו כעת שגם לרבי יהודה, פה תורה ולא עשו, מה היה הדין בפסיק ריש? האם רב שמעון עולה קומה מעל רבי יהודה ויסבור חייב? או שסוף סוף מחשבת זה לא יהיה?
באותה גמרא שהרב הזכיר על החורש.
אז יש לנו שתי גמרות בשבת, לפחות מה שזכור לי כעת, זה שתי גמרות מפורשות של רב שמעון פסיק ריש חייב. הראשונה זה בדף הענה לסוגיה של צד חילזון והפוצו, מחלוקת רבי יהודה וחכמים אם חייב שתיים או חייב אחת, שמשום צעידה הוא חייב, משום דישה יש מחלוקת ביניהם, האם חילזון הוא לא גידולי קרקע, האם יש דישה שלא בגידולי קרקע. והגמרא שואלת, מה אם נטיל הסנשומת, שהרי הוא גם הורג את החילזון? ועל זה עונה הגמרא, מה?
מתעסק
הוא אצל נטיל הסנשומת, למה? אז הגמרא שואלת, אינו מתכוון, שואלת הגמרא, הרי מי דרב שימי בפסיק רישי ולא ימות, כך שואלת הגמרא, אז הוא צריך להיות חייב שתיים, נהג עם עורר, הוא ניסה שכי יצא לסניע, זה שומד, זה לא ניחלה, כי יחד עלי צמצי, והוא דווקא רוצה את החילזון חי ולא מת. מפורש כאן בגמרא, שמצד פסיק רישי היה צריך גם לרבונון לחייב שתיים, משום צידה ומשום נתינת נשמה. מפורש שפסיק רישי דלא ניחלה חייב, זה לא רק אסור אלא חייב. גמרא שנייה בדף קוף ג', הברייתא אומרת ככה, התונו רבונון התולה שולשים והמזרד זרדים, אם לאכילה כגרוגרת, אם לגדי כמלוא פגדי, ואם ליפות את הקרקע כלשהו, אתו כולו לאו ליפות את הקרקע נינו? מה אומרת? הוא לא מתכוון. שאלת הגימורה, והרי רב שימר אומר, מוי לרב שימר, הבאי ורובד אמרת הרבאי ומודה רב שימר בפסיק רישי ולא ימות, מי צריך להתחייב בכלשהו? נהגימורה, בארד החברי, פסיק רישי ולא יניח עלי, שזה ודאי לא חייב. עכשיו השאלה אם אסור או מותר, זה האורוך וטויס ושמח, אבל ודאי שלא חייב. אבל מפורש בגמרא, בשתי הגמרות האלו, שלרב שימן פסיק רישי חייב. וכאן נשאלת השאלה, אם פסיק רישי חייב, אז דבר ראשון שאלנו שאלה לשונית, מוידה רב שימוי, למען מוידה.
מודה שלא מותר.
מודה שלא מותר. מודה שלא מותר, ככה מתבטאים. הרי זה לא הוויכוח ביניהם. אתה צריך להגיד, מוידים רבי דה ורב שימן, שפסיק רישי חייב. שאלה לשונית. אבל שאלה יותר עניינית, לא רק לשונית, מה שהעירו כאן מקודם. הרי בין רבי דה ורב שימן ישנה עוד מחלוקת, לא חושבים צריכו לגופו. כאשר אדם עושה מלאכה, הוא לא צריך את גוף המלאכה, הוא לא צריך את תכלית המלאכה, לפי רב שימן הוא פטור מצד שזה לא מחשבת, זה אינה צריכה לגופה, כמו שדיברנו מקודם, הדין הראשון של מחשבת. ואם ככה נשאלת השאלה, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור לרבי שמעון. פסיק רישא בעינו מתכוון יכול להיות יותר חמור מאינה צריכה לגופה? הרי בוא ניקח את הדוגמה, אדם שגורר ספסל והוא עושה חריץ, הוא לא מתכוון לעשות חריץ. יהודי אחר עושה חריץ בכוונה, אבל הוא עושה את הגומה כי הוא צריך לאפור, הוא לא צריך את הגומה, הוא צריך את האפר. אז זה שחורש בכוונה, רק הוא לא צריך את הגומה, הוא צריך אפר למקום אחר, הוא רב שימן פותר אותו. וזה שגורר ספסל כבד שהוא פסיק רישא ואין לו צורך לא מהגומה ולא באפר, הוא יהיה חייב?
זה
הסוגיה
של ניחלה ולא ניחלה.
מה?
זה ולא ניחלה. למה? רק שאלה. אם זה
ניחלה,
אז חייב.
פסיקה של ניחלה,
רק אז
חייב. היהודי שחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, אפילו אם ניחלה, אבל התכלית שלו זה לא הגומה אלא ההפרה, הוא יהיה פטור.
אבל זה... שם
מלאב
הכי פתור, כי זה רק מלאב
החצינה
חייב.
מה?
שם,
בגורם מלאב החצינה
יש
חייב. לא, גם בספסל יהיה חייב, אם זה לא יהיה שינוי. זה בגלל שינוי, לא בגלל, זה כבגלל שלא יהיה כדרך.
זה לא חורש. גם אם הוא חורש, עכשיו
הוא מקבל... ואם הוא גורר מרה וחצינה, מה הדין? ביפסיק רישא לא, לפי רבי שמעון הוא יהיה פתור, כי זה אינה צריכה לגופה. אין לו עניין בחריץ. אין לו עניין לעשות חריץ.
הרב, אבל בפסיק רישא דלא ניחלה, תסוד מסביר שבשיטתו,
שגם לא יהיה פסיק.
זה ערוך שפטור, למה פטור? בגלל מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז ממה?
אתם מעירים הערה חשובה, אולי בנדר אם יישאר לנו זמן לדון גם בזה. אנחנו קודם מדברים מה שנקרא ברעיון העקרוני, מבחינת הכוונות שיש במלאכה. האם ייתכן שפסיק רישא יהיה יותר חמור מאדם שמתכוון למלאכה רק לא מתכוון לתכלית המלאכה, וזה שלא מתכוון כלל למלאכה יהיה יותר חמור מזה שמתכוון למלאכה רק לא לתכליתה? זה השאלה. מה אתם רוצים לומר?
כמו שבכוונה שלי, אם נקדים ללכת מחשבת, לפי דעתו של רש"י,
שזה כוונה
למשהו אחר, זה לא
נשאר לך בשקל
שאין כוונה,
ומלאכה מקובל כמו ש... אז באמת לכיוון הזה אנחנו רוצים להגיע, אבל אולי בניגון שונה. ידועים דברי תשובת רבי אברהם בן הרמב״ם שהוא מביא בשם אביו, כסף משנה מביא אותו בפרק א' הלכה ז', ומודפס בלשונו בתחילת ספר שביתת השבת. שם הוא כותב ככה, ששאלו את הרמב״ם את השאלה הזו, הייתכן שפסיק ריש החייב ומלאכה שהיא צריכה לגופה פטור? ואני מקריא את לשונו כפי שמופיע בכסף משנה. מה? זה לא שאלה להלכה, זה שאלה בדעת רבי שמעון. הרמב״ם יכול לפסוק כמו רבי יהודה, אבל השאלה היא תישאר בגמרא. אז הוא כותב ככה, הפרש שיש בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לפסיק רישא. לפסיק רישא, אני אומר בערך את הנוסח, אני לא זוכר ממש במדויק, אבל בערך ככה הנוסח. פסיק רישא הוא לא מתכוון למלאכה כלל. וכיוון שיש הכרח שהמלאכה תיעשה, יהיה חייב. אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרי הוא מתכוון לגופה של מלאכה ולא לתכליתה. עד כאן בערך הנוסח. והשאלה הנשאלת, שלא מובן הביור בזה, עדיין הייתכן שתוספת כוונה יותר חמור, יותר קל מאשר ללא כוונה בכלל. זו השאלה. הגורר ספסל ולא מתכוון לחריץ יהיה חייב, והמתכוון לעשות חריץ עם אותו ספסל רק הוא צריך את האפר, הוא יהיה פטור.
אם מתעקש על הניחלה, אם הוא עושה את זה בגינה שלו ותוך כדי שהוא גורר את הספסל וזה פסיק רשע, ועומק ליבו הוא אומר שזה
כאילו מחר, אבל הוא לא חשב על זה,
אבל אי אפשר לא לחשוב כיוון שזה בקרקע שלו.
לא, הרי הוא לא מתכוון, הוא באמת לא מתכוון, הוא מתכוון לגרירת ספסל, זה פסיק רשע, אבל הוא לא מכוון, הוא לא מכוון כלום. היהודי השני מכוון לחריץ, אבל הוא צריך את האפר.
זה כל העולם של פסיק רשע. אדם יכול להגיד שאני מוריד את הראש של התרנגול, והוא לא חושב לזה שהיא תמות. ואם הוא רוצה שהיא תמות, אז גם ניח עליה. זה מה שמתכוון, בהידו.
מה הדין גורר ספסל? וזה פסיק רשע. והוא מכוון לחריץ, אבל הוא צריך את האפר. יהיה חייב או פטור? צריך לאפר, הוא לא צריך חריץ כרגע.
פה זה על הגבול של מלאכה שנעצרה לגופה. פחות, זה אולי עובר.
בכל אופן, אני רק רוצה להסביר את הרעיון לפי איך שרב אברום בן הרמב"ם מביא. מה אתה רוצה לומר?
זה
מלאכה
כוונה,
זה הגשר הכוונה. מלאכה פסיק רשע, זה מלאכה תקרה. וזה שעושה מלאכה שנעצרה לגופה, הוא לא פסיק רשע. הוא בעצמו הפסיק רשע, הוא עושה מלאכה בידיים.
בסדר, גם כשאני עושה
מה? יכול להיות שאני
מתכוון. אם אתה אומר שאדם שפותח ראש של תרנגול לא יכול להגיד שהוא לא מתכוון לנטילת נשמה, אז זה שקוצץ ראש של תרנגול בכוונה לקצוץ ראש של תרנגול, רק הוא לא מתכוון למלאכת נטילת נשמה, הוא יהיה פטור. אני רואה שהרב יגר לא כל כך מקובל עליו השאלה. אני רוצה לתרץ לפי הנוסח של רב אברהם בן הרמב״ם בשם אביו.
התוספות אומרים שאדם שמזיד לעניין מסוים לא חושבים שמה הוא ישקוב בפעולה אחרת בהקשר של ספיקה. אתה רואה?
עוד צריך עיון, בזה אנחנו רוצים לסיים את סדרת השאלות ולעבור לביור. האם מאיפה הבאי ורוב היהודים שמועיד הרב שמעון בפסיק רשע? מאיפה הם יודעים את זה? יש איזה ברייתא שרבי שמעון אמר אני מודה בפסיק רשע? מה המקור להלכה הזו שמועיד הרב שמעון בפסיק רשע? אולי כשנדע את המקור נבין את החילוק. נראה שהמקור הוא בשבת קוף למד ג', שם בגמרא בשבת בדף קוף למד ג' מופיע ברייתא ככה על הפסוק ביום השמיני ימול בשר אורלתו לגבי מילה בצורס. אז כתוב שם בשר אף על פי שיש שם בערת ימול, דברי רבי יושיע. רבי יושיע הוא אמר בברייתא ש המילה בשר היא מיותרת ללמד שאף על פי שיש בערת אימול. שואלת הגמרא, למה לקרוא? הרי זה דבר שאינו מתכוון. הרי סתם מועל, אם הוא לא אבי הבן, הוא לא מתכוון לקציצת בערת אלא למצוות מילה. אז לא צריכים פסוק, כי זה הרי לא אסור מן התורה, קציצת הבערת. לא מדבר על שבת, מדבר על בערת. איסור של לשומר בנגע הצורס. זאת שאלת הגמרא. עונה הגמרא, ביי אמר, אני בדרב יהודה, רובה אומר, אפילו תאמר רב שימן, בואי דרב שימן, מפסיק רישה ולא יומס. אפילו לרבי שמעון שסבר דבר שאינה מסקה במותר, אבל אם זה פסיק רישה, הוא מודה, ולכן צריכים את הפסוק בשר להתיר מילה בצורס. שאלת הגמרא, הביי אמר, שרבי יושיה בשיטת רבי יהודה. הוא אומר, אפילו תאמר רב שמעון, מועיד רב שמעון בפסיק רישה ולא יומס. שואלת הגמרא על אביי, ואביי ורובה דאמרי תרוויו, מועיד רב שמעון בפסיק רישה ולא יומס. אז הרי זה חידוש, גם אביי מקובל עליו החידוש. למה אביי היה צריך לומר פה תירוץ דחוק שרבי יושיה הולך בשיטת רבי יהודה? נהגימור בוסר דשומו מרובה סוברו. אחרי שאביי שמע כאן מרובה את התשובה, אז הוא סבר אותה, ומכאן ועלה הם כבר הולכים ביחד. אביי ורובה אמרי תרוויו, מועיד הרב שמעון בפסיק רישה ולא יומס. אם ככה יש לומר, שבאמת המקור שרבי שמעון מודה בפסיק רישה ולא יומס, זה נלמד מכאן. בשר, אף על פי שיש שם בערת אימול, זה בא ללמד. מה התורה באה להתיר? פסיק רישה. שאף על פי שאינו מתכוון, שרי סתם מועל, הוא לא מתכוון לקציצת בערת, מתכוון למצוות מילה. אף על פי כן, התורה צריכה להתיר, שמה מינה שפסיק רישה אסור. זה יהיה המקור. וכך מבואר בשיטה מקובצת בקסובס דפי, בשם שיטה ישונו, שהמקור למועיד רב שמעון בפסיק רישה ולא יומס, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהדרשה הזו של מילה בצורה. זה המקור. אם כך, אם הגענו למקור הזה שמילה בצרה, זה המקור שפסיק רישה מועיד רב שמעון, אז עכשיו נוכל ליישב, כי מדבר לי ארבע או חמש שאלות ששאלנו, הם תיישבו כמין חומר. דבר ראשון, זה המקור. אם זה המקור, יוצא ככה, שהמשפט מועיד רב שמעון בפסיק רישה ולא יומס, זה לא נאמר בשבת. זה נאמר בכל התורה כולה, במילה בצורס. שם הרי היה מחלוקת רבי יהודה ורב שמעון בכל התורה כולו, מה היה מחלוקת? חייב או מותר? לא, לא, לא שאלה של פטור או מותר. בכל התורה כולה שאין דין מחשבת, זה שאלה של חייב או מותר. אם זה אסור זה גם חייב. רק בשבת יש לנו את הפטנט הזה של תוספות דף מ"א, שלרבי יהודה זה פטור אבל לא אסור. אבל בכל התורה כולו במילה בצורה זה שאלה של מותר או חייב. אם ככה, כשרב שמעון אמר מועידה רב שמעון בפסיק רישה ולא יומס, שאלנו למען מועידה, הנוסח הזה מגיע מכל התורה, זה לא מגיע נוסח בשבת, זה נוסח שהתחיל במילה בצורס. אז ברור שלמי הוא מודה? הוא מודה לרב יהודה שחייב. למילים אחרות, פסיק רישה כמסכבן, לא כמו אינו מסכבן לרב יהודה אלא כמסכבן. אם ככה, עכשיו אני חושב נוכל להסביר כך. זה בערך מעין מה שרציתם לומר. התשובה של רב אברום בן הרמב״ם, יש הפרש בין אינה צריכה לגופה למתכוון, לפסיק רישה, שבמלאכה שאינה צריכה לגופה, כאשר אדם עושה מלאכה והוא מתכוון לגוף המלאכה אבל לתכלית אחרת, זה סיבה הפותרת. למה? מפני שהוא שינה מהצורה שנעשית במשכן. אבל בפסיק רישו, פסיק רישו לרב שמעון, הרי מאיפה למדנו את המושג שפסיק רישה חייב לפי רבי שמעון? מהמילה בשר, אף על פי שיש שם בערת אימול, למילה בצורס. מה למדנו שם? הרי שם יש ויכוח אחד. לפי רבי שמעון, איסורי תורה הם רק בכוונה, מי שאינו מתכוון, התורה לא אסרה את הפעולה. דבר שאינו מסכם לרב שמעון מותר. בכל זאת, אם זה פסיק רישה, חייב. זאת אומרת שפסיק רישה הופך להיות כמתכוון. אם פסיק רישה הופך להיות כמתכוון, אז הוא כמו מתכוון כל הכוונות שצריך. לכן פה אין את החיסרון של אינה צריכה לגופה. מי שאינה צריכה לגופה, וזה יש מה שנקרא, מה שהוא קרא לזה מקודם, שינוי, שינוי והכירה. כשאדם מכוון למלאכה, רק הוא מכוון תכלית אחרת, הוא עושה הכירה. הכירה מהמחשבה שצריכה להיות במשכן. כשאדם לא מכוון כלום, בכוונות הקדוש ברוך הוא מפרש אותה. דוגמה לדבר מצינו בקודשי, שסתומר, מי שלא חושב כלום, זה לשמור. ואם אדם עשה שינוי קודש או שינוי ביילים, עשה הכירה. אבל בלי הכירות, עם מחשבה, זה נחשב כמו כל המחשבות שצריך. רבי יוסי אפילו אוכל שזה תנאי בייזין שכך צריך לעשות, שלא להתחיל לעשות מחשבות שלא יעבור לקלקל, אלא לעשות סתומת. כי זה עומד לכך, כי זה עומד לכך. אין לכן עמי, הבאת לי את זה רק כמשל בעלמה.
כל משל הבא שקרוב למשכן זה רק לדעת אוספון. לפי רשי זה לא הרמב"ן.
נכון, נכון, זה לא חייב להיות באותה הגדרה. ואז צריכו להסביר את זה בנוסח שונה קצת. אבל הרעיון נשאר אותו רעיון, שהפסוק בשר, אף על פי שיש שם צרעת אימול, לימד אותנו שפסיק רשע כמשכן. וכמסכוון, כמסכוון כל מה שצריך להתכוון.
זה גם מלאכה שאינה צריכה לגוף או יש מתכוון?
במלאכה שאינה צריכה לגוף, שיש שינוי בכוונה, אז אנחנו לא מכניסים לו כוונות שהוא מתכוון נגדי. אבל כשהוא לא מכוון כלום, אנחנו מפרשים את הפעולה כבכוונה. אם כך, הדמיון הזה לשינוי בקודשים זה ראיתי בערוך השולחון בסימן ריש ממבט. ריש ממבט. אם כך, אני חושב נוכל עכשיו להסביר כמה שאלות שפתחנו בהן, שהתבהרו לפי העניין הזה. דבר ראשון, איפה נעלם המחשבת? אמרנו שצריכים מחשבת. אינה צריכה לגופה פטור בגלל מחשבת. טוב או שאינה מסכוון, אפילו לרבי לפטור, כי זה לא מחשבת. בפסיק רישא, איפה מגיע פתרון לבעיית מחשבת? התשובה, הפסוק הזה לימד אותנו שפסיק רישא, כאילו חשב. דבר נוסף, אמרנו מוידה רבי יהודה למען מוידה מוידה רבי שמעון למען מוידה מוידה לרבי יהודה בכל התורה כולו. דבר שלישי, שלפי זה הוא גם כן מוסבר למה דבר שאינו מתכוון בפסיק רשע חייב רק כשהוא מודע לפעולה. אדם מודע לפעולה, הוא לא מודע למלאכה שנעשית בהכרח. אבל אם אדם אין לו את כוונת הפעולה, אז הוא חוזר להיות לגדר מתעסק, למרות שזה יהיה פסיק רשע. מפני שעד כאן לא למדנו שדובר שאין למסכוון בפסיק רשע הופך להיות כמסכוון, אלא רק במילה בצורס, דון מינה ומינה מהמקור. זה רק כשאדם מתכוון לפעולה, לא מתכוון לאיסור המתלווה לפעולה. אבל כאשר אדם חסר לו כוונת פעולה בכלל, לזה אין לי מקור מבשר אורלתו, שכי גם לגם נחשב מעשה עם מחשבה. וזה נוכל גם להסביר את הנקודה הרביעית והאחרונה. הראש בפרק שמואל שרוצים, דנו שם בשאלה של סירוס, מה שהגמרא מביאה כל מיני תרופות לירקוינו ולקוץ של עיקרים. אז הראש כותב שם ככה, שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בדובר שאינו מסכוון, הוא הרי מחלוקת בשבת ובכל התורה כולה. בשבת, דובר שאינו מסכוון, לרבי יהודה פטור אבל אסור, ורבי שמעון מותר. בכל התורה כולו, חיה ומותר. מה הדין פסיק רשע? אמרנו כעת שפסיק רשע, אפילו לרבי שמעון, חיה.
בכל התורה.
בכל התורה, שבת ובכל התורה. למה בשבת זה גם כן חייב, כמו שהוכחנו בשתי ראיות, מקודם מברייתא בדף ה' ודף ק"ג, שגם בשבת חייב, כי אמרנו שזה נותן לזה איכות של מסכוון. הפסיק רשע נותן לזה רמה של מסכוון, וזה נחשב מחשבת. מה הדין פסיק רשע דלא הניחא לי? אדם פסיק רשע דלא הניחא לי, בדוגמה שהראש מדבר, אדם ששותה כוס של עיקרים לרפואה, אז הוא עובר על איסור סירוס, אבל הוא ודאי לא רוצה את הסירוס, הוא צריך רפואה, זה פסיק רשע דלא הניחא לי. אז הראש דן שמה שאילתו דרב החוי שעשר מטעם שהלוכה כרב יהודה, הראש אומר חס ושלום הלוכה כרב שימן. אבל אם הלוכה כרב שימן הסגרי שדרינים שלה יצאת להיות מותר לפי האורוך לפחות בשעה הראשונים עשו מדרבונות. אומר הראש לא, השאילתו סודק אבל לא מתעיני סגרי שדרינים שלה פטור לפי הראשונים ומותר לפי האורו זה רק בשבת, אבל פסיקי שדל ניחלי בכל עתיר כולו חייב אפילו אם לא ניחלי. ראינו החילוק הזה של ניחלי ולא ניחלי זה חילוק שקיים רק בשבת וזה לא חילוק שקיים בכל עתיר כולו. המשנה ברורה העתיק את דעת הראש בסימן שנחף שמה בסוגיה של האורו עם המסוכרית ונזיה איזה על עידוק הגיגית שמה עם השיכר. אז המשנה ברורה העתיק רק את שיטת הראש שפסיקרי שדלו ניחלי בכל התיר הוא כולו חייב. מהר"ל מפראג כפי שידוע לכולם למדו בסוגיות האלו. מהר"ל חולק עם הראש ואומר מה פתאום זה לא נכון, פסיקרי שדלו ניחלי בכל התיר הוא כולו מותר, ולכן השאילתוס לא רצה לומר כמו דעת הראש והוא צריך לאסור את זה מטעם שהוא סובר שלוחי כרבי זה בכל התיר הוא כולו. וטעמו של המערל כמו שמפיע שם בקור בני סנל מעתיק את דבריו ודן הרבה בדבריו ליישב אותם ליישב את דברי הראש שהגמרה בזבוכים צדי א' מביאה לגבי כיבוי יש המערכה לגמור דנה אם מותר לזה לפי עין על גבי האישים ושמואל אמר שמותר לאמר כי זה פסיקרי שעד אלו יניח עליי כיבוי יש המערכה טען המערל זה ודאי לא מייסורי שבת ואף על בקם מבואר בגמרה שזה פסיקרי שעד אלו יניח עליי מותר. זאת אומרת שהפטור של פסיקרי שעד אלו יניח עליי או היתר לפי האורוך לפחות למזבח במוקי מצווה זה לא רק במלאכת שבת, גם בשאר איסורי תורה. מה?
בשבת זה אמור להיות פטור.
בשבת זה או פטור או מותר, זה מפורש בגמרא בקוף ג' בערב אחד.
לא יודע מה פטור באש
בגמרא בזבוכים כתוב ששמואל אמר מזלפים יין על גבי האישים והגמרא שואלת למה הרי זה פסיק רישה של כיבוי יש המערכה והגמרא עונה שזה פסיק רישה דלו ניחלי
ואז מותר
אז ייתכן שזה לצורך מצווה. תראו את היסוד הרבנו זה הוויכוח, על זה הוויכוח בין הארוך לראשונים על הגמרא הזו. כל הוויכוח נופל על השאלה הזו של הגמרא, פירוש הגמרא בזבוכים. אז איך הראש כותב שבכל התירות כולו סגרי שעד אלו יניח אלי חייב, המשנה ברורה נקב ככה להלוכה. אז זו סוגיה שבפני עצמה לא נדבר עליה כעת, על הוויכוח שבין הראש ומערל. אבל אני חושב שלפי מה שדיברנו עד עכשיו ההגדרה תהיה כך. כיוון שלמדנו בואי דרב שם בפסיקרי של אלוהי אבוס, מאיפה למדנו את זה? מאיכן למדנו?
ממילה.
ממילה בצרה, מכל התוירו כולו. זה לא מדובר במלאכת שבת? עכשיו, מה למדנו שם? שאינו מתכוון בפסיקרי שם כמתכוון. האם אנחנו יכולים לעשות דוי מינו ומינו, או אפשר ללמוד יותר מן המלמד? משם יש לנו מקור שפסיק רישה התורה צריכה להתיר. אבל לאיזה רמה מדובר? מי לבית צורז שזה פסיק רישה דליך עלי? האם יש לנו מקור גם לפסיק רישה דלוי ניך עלי? שהתורה מחשיבה את זה כאילו ניך עלי גם כן? זה יהיה טעמו של הראש. מה? כמובן מה שאני אומר. עד כאן אנחנו לא יכולים לעלות מעבר למקור. אם המקור הוא ממי לבית צורס, אז יש לנו מקור לפסיגרי שדה ניחלי שהוא נחשב כמסכבן, אבל פסיגרי שדה לא ניחלי שיחשב כמסכבן, לזה אין לי מקור. זה תהיה סברת הראש. לפי סברת מהר"ל מפראג צריך לומר זה סברת מהר"ל, ולכן בלא ניחלי אין לי מקור שאסור. לפי סברת הראש מה נצטרך להסביר? שלמדנו משם שפסיק רישא כמסכוון למרות שהוא אינו מתכוון, אז פסיק רישא הוא גם כמיכלי למרות... אם אתה הופך אפילו אם הוא לא מתכוון אתה הופך אותו כמתכוון, אפילו בעיני צריכה לגופה אתה מחשיב את זה, אתה נותן לו כוונות שהוא לא עומד בהם, אז כבר אתה נותן לו גם רמה של מיכלי.
זה לא מתכוון, זה לא מתכוון, זה לא מיכלי בקוס אליקלי, זה לא לא מיכלי.
נכון, זה ההבדל בינינו שמחלקים בלא יכפס לי ולא יניח עלי, שם זה לא יניח עלי ממש. ואף על פי כן הראש סבור שזה אסור מן התורה. עד כאן לא הלכה. אפשר עוד זמן או ש... תם הזמן. אז נגיד עוד משהו אחד בעניין הדיוי בו. אני מדבר עכשיו ממש באופן כללי מאוד, לא באופן נקודתי. יש מסורת בידינו, וזה מופיע בפסוקים ובמדרשי חז"ל, מלא מזן אל זן העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם סדר של ארבע גלויות. וכדי שהעולם יבוא לתיקונו צריכים לעבור ארבע גלויות. הסדר של ארבע גלויות זה בנוי בשתי אופנים. בספירה, איך סופרים את הארבע? אז אם סופרים את מצרים, אז סופרים מצרים, בבל, יוון, אדום, ואז מורידים פורס מודאי, שזה היה משהו קצר, כמה עשרות שנים בלבד. אם סופרים בלי מצרים, אז זה הולך בבל, פורס מודאי, יובון, אדום. ואם, כי בעצם הם באו כהשלמה לחיסרון של 400 שנה של מצרים. הארבע גלויות בעצם משלימים במקום עבדו ויבנו אותם 400 שנה, אילו היינו עושים 400 שנה בשלימות במצרים, כך מובן במערל ובעוד הרבה מקורות, אז לא היינו צריכים לעבור ארבע גלויות שאחריהם. ארבע גלויות שאחריהם הם השלמה ל-400 שנה של מצרים. מה?
יוון היא השלמה ל-400 שנה?
לא, לא, פרס ומדי. כל הארבע הם השלמה ל-400 שנה. כיוון שלא השלמנו את מצרים, אז צריכים לעבור את זה עוד פעם, את הבחינה של 400 שנה בארבע גלויות. הפיוט של מעוז צור סופר אותם חמישה. אחרי פרו, ואחרי זה בבל, ואחרי זה... פרס ומדי זה אומון, אחרי זה יובון, אחרי זה מלכות הרשעה. וכמובן שארבע גלויות זה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, ודבר הזה רמוז בתורה במקומות רבים שחז"ל דרשו על תחילת הבריאה כבר, תוהו ובוהו כושר ורוח, ואיזה אברהם אבינו ראה בברית בין הבתרים, השיח הגדול לא נופלת, כל אלו הדברים הם ידועים ומפורסמים. בספר דניאל מופיע ארבע פעמים הסדרה של הארבע גלויות שהתבאר שם בדניאל. פעם אחת זה בפרק ב' שנבוכדנצר חלם חלום והוא ראה צלם בצורה מסוימת, שהראש זה בבל והחזה זה פרס ומדי והמאיים והיריחיים זה נחושת, זה היה יובון, והרגליים של ברזל זה אדום. אחר כך יש שם עוד שלוש פעמים חזיונות שהוא ראה כנגד הגלויות האלו. זה פרק זין, הוא ראה ארבע חיות, שזה ארי, דוב, נמר ועוד חיה מפלצית רביעית, שזה הרומי. אז נמר זה יוון, ודוב זה פורס מודאי, ודבל זה האריה, נבוכדנצר הוא נקרא אריה. ואחר כך יש לנו פרק ח' שמה, בפרק י' א', שם כבר מופיע בלי בבל, זה כבר בבל כבר מאחוריו. אז שם מופיע עיל בעל קרניים וצפיר העיזים, ואחר כך הכרם שמשתלטת על צפיר העיזים, שזה פורס ומודאי, יוון ודום. וככה גם כן בפרק י' א', שיש שלושה מלכים לפורס, שם זה כבר בשימות ממש, ואחר כך יעמוד מלך מיוון ויתחצה לארבע וכולו. בברכת מוישה רבינו ושבט לוי, לוי רש"י, משה אמר להם, ולוי אומר תומכו ואורכו, הפסוק האחרון זה בורך השם חילו יוכו על ידיו תרצה מחץ נותניים כמיו ומסניו מי יקון. לוי רש"י שזה הולך כנגד מלחמת חשמונאי, שעמדו 12 בני חשמונאי באלעזר כנגד רבבות והוצרכו לתפילה, ועליהם התפלל מוישה התפילה הזו. ובפשטות, למה דרשו את הפסוק הזה על חשמונאים? מפני שבדרך כלל שבט לוי לא יוצא למלחמה. אז המלחמה שאנחנו מכירים בשבט לוי על ידי כהנך הקדושים, המלחמה הזו, ולכן רש"י פירש את זה על זה. אבל בפירוש של רבי סעדיה גאון שמה הוא מוסיף עוד משפט, שזה לא סתם, אלא לא סתם זו המלחמה שמצאנו בין לוי לאויבים, אלא פסוק מתבטא מחץ מותניים כמר. כשדניאל מפרש את החלום של נבוכדנצר שראה את ארבעת המלכויות בסדר של צלם של קומת אדם, אז יוון היו באיזה מקום?
במותניים.
מאוי בירחתי המאיים והיריחיים, כלומר אזור המותניים. כך כותב רבי סעדיה גאון. ולכן הביטוי מחץ מותניים כמר זה לא סתם מותניים, מותניים, אלא מותניים כאילו זה מקומו.
זה בפרק ב' שם?
מה? כן, זה בפרק ב'. אולי אפשר להוסיף עוד רמז בעניין הזה על דברי רבי סעדיה גאון, וזה עניין שרציתי קצת לגוע בנקודה הזו, שבתרבות יוון יש לנו שני חלקים, גם שנקרא התרבות הפילוסופית של חוכמת יוונית, וגם הפיתוח של כוחות הטבע, יופי וספורט ובריאות הגוף והנושאים האלו שמבטאים את כוח הטבע והגברתנים, הבריונים, המתאגרפים, כל אלו שהם מייצגים את התרבות היוונית, זה מתבטא במותניים. אז המחץ מותניים כמאב זה צריך למחוץ אותם ברעיון.
למה דווקא מותניים?
שזה מבטא את הכוח והגבורה
יותר
משאר איברים שבגוף. איפה רוצים לבטא גיבור? מה?
עזר ישראל בגבורה,
עזר ישראל בגבורה, חגור חרבך על ירך גיבור או ידחו ועדורךו. עכשיו אם נתבונן נראה ככה, וכאן אני רוצה לגעת בנקודה מאוד יסודית שיש לנו מה ללמוד ממנה. בספר דעת תבונות סימן למדרב, הרמח"ל מונה שייחוד השם צריך להתברר בעולם. בייחוד השם יש חמש טעויות שעומדות כנגד הייחוד, ואותן צריכים לברר. מה הם חמשת הטעויות? טעות ראשונה זה עבודה זרה. הטעות הזו אומרת שהקדוש ברוך הוא עליון ונעלה, והוא לא משגיח על הדברים השפלים ומסר אותם לממונים, ולכן צריכים למצוא רצון ולקחת שפע מהממונים, צריכים לעבוד אותם. זה טעות עבודה זרה, טעות ראשונה. טעות שנייה, וחס ושלום, שאומרים שהקדוש ברוך הוא משגיח, אבל ישנם שניים, שתי רשויות, אחד טוב ואחד רע. טעות שלישית, לא, הטעות השנייה זה פרס ומדי. שתי רשויות זה שייך לפרס ומדי, כמו שנראה עוד רגע. טעות השלישית זה הטבע. שומעים שהטבע מנהיג את העולם, ויד חרוצים את העשיר, וההשתדלות היא הקובעת, וצריך להשתדל, כי הטבע הוא השולט. טבע הוא מזל, שתי גישות סותרות, אבל אין השגחה, אלא הטבע הוא זה שיקבע את המציאות. טעות הרביעית זה טעות הנוצרי ממך שלנו, שהקדוש ברוך הוא מאס בישראל ובחר לו אומה אחרת. טעות החמישית זה רישי ישראל, שהם אומרים שהם יודעים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. אילו חמשת הטעויות שהייחוד צריך להתברר על ידם. אם נתבונן נראה שהארבע הראשונים שהם שייכים לגויים הם כנגד ארבעת המלכויות האלו שאנחנו מדברים עליהם, ארבע גלויות.
איפה זה בדעת תבונות?
סימן למדבר, באריכות רב שם. טעות הראשונה עבודה זרה, האחרון שמייצג עבודה זרה זה היה נבוכדנצר. הוא עשה את הצלם וקפה את העולם להשתחוות, ודניאל חנניה מישאל ועזריו, בלי דניאל, הם עמדו כנגדו וביטלו כוח של עבודה זרה, ואנשי כנסת הגדולה מיד אחרי גלות בבל ביטלו יצר הרע של עבודה זרה. זאת אומרת, הטעות הזו של עבודה זרה מייחס אותה לגלות בבל ועד בבל כמובן, ואז הסתיים העניין הזה, הייחוד התברר כבר בנקודה הזו.
מצרים.
מה?
מצרים.
מצרים קרל את כל הבית. טעות השנייה של פרס ומדי זה שתי רשויות. ידוע מדברי הקדמונים שהאמונה והאלילות של פרס ומדי זה היה שתי רשויות, יש לזה אפילו שימות בספריהם, ובנבואת ישעיהו כשהוא מתנבא על פרס ומדי מתחיל הפסוק, פה אמר השם יויצר אוי רוברך אוי שך עושה שלום ובורר אני השם עושה כל אלה, וגם העניין הזה הסתיים, פרס ומדי עברו מן העולם, וגם אמונתם כבר לא כל כך אקטואלית. הטעות השלישית של הטבע, זה מבטא את היוונים, שאין השגחה, יש טבע וצריכים לפתח את הטבע ולהשתמש בטבע, והטבע הוא זה הקובע. והדבר הזה לצערנו עוד לא עבר מן העולם, והוא עוד העניין של היוונים. למרות שהחשמונאים ניצחו את היוונים, אבל את המתייוונים ואת הרעיון הזה הוא נשאר בעולם, והוא שולט בראש חוצות. בגמרא בראש השונה כתוב ככה בדף מתחת, שבג' תשרי היה יום טוב של מגילת הענית, שהיוונים גזרו שלא להזכיר שם שמיים ושטרות, עשו הזכרת שם שמיים, וכל גזירות היוונים הולכים סביב העניין הזה, לבטל את העליונות ואת ההשגחה ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש טבע וזה פיתוח הטבע, זה מה שהם משדרים. העניין הזה,
רומי באמת ירשה אותה,
והרומאים ירשו את היוונים, גם מבחינת ההיסטוריה זה ידוע ככה, וגם בספר דניאל בפרק י"ד כשמתואר הסדר, אז הסדר הוא ככה, שפרס ומדי פיסלו את בבל, ויוון הרס את פרס ומדי, אבל אדום השתלטה על פרס ומדי. זה היה מעבר, והתרבות היוונית נשארה בידי הרומאים, וזה עדיין שולט בעולם, אנחנו צריכים להתמודד איתה. הטעות הרביעית של הנוצרים, פחות או יותר גם זה עובר מן העולם, וכבר בימינו כבר התגלה השקר שלהם, כמעט שלא יימצא משכיל שיהפוך להיות נוצרי ויקבל את האמונה הזו בתור אמונה אמיתית. אבל הטעות של יוון עדיין לא הסתיימה, המלחמה עדיין קיימת. אז רציתי רק להעיר הערה אחת בעניין הזה של היוונים. מה היחס שלנו, של התורה, לתרבות היוונית? שזה בעצם חוכמת יוון, ודהיינו גם מבחינה פילוסופית, החוכמה שהם מייצגים, וגם מבחינה טבעית, הפיתוח של כל הכוחות הטבעיים בעולם, שזה יופי, בריאות הגוף, וכל מה ש... ובאמת שסוגיה זו היא סוגיה שיש הרבה להעריך בה, והיא לא פשוטה. רק נזכיר את דברי הגמרא במנוחס צדיק ת', שאל בן דומו בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולו, מהו שאלמוד חוכמת יוונים? אמר לו, הרי הוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיחו, והגית בו יומם ולילה, הצי הוא מצא שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, הוא למוד בו חוכמת יוונים. האם הדבר הזה הוא תוספות במנוחס המחדלת דן בשאלה הזו, הרי הייתה גזירה שערור שלמד יוונית אחרי המעשה עם אותו זקן של אז בחוכמת יוונית ולו חזיר במקום תמידים, ועשו גזירה, ורבי ישמעאל היה לפני הגזירה, כן, תוספות דן בשאלה הזו שלמקורב למלכות התירו, ואף על פי כן הוא לא רצה להתיר לבן דומו משום ביטול תורה. אז זה בעיה של ביטול תורה, או שזה בעיה בעצם? סיפר לי חבר שלי בשכונה איפה שהוא גר, בקומה התחתונה גר יהודי שהיה לו בינה ושתל שם הפרחים והשקיע בזה, והוא רואה שהילדים של השכן מלמעלה זורקים לכלוכים לגינה. הוא הלך להעיר מהם שזה לא יפה, הוא שומע את האבא אומר לילדים, אבא מאוד עדוק, הוא אומר לילדים צריך להילחם בזה, גינה זה דבר מודרני, זה סצינה יבונים. איך המדע האמיתי שלנו לעניין הזה של התרבות היוונית. נראה שהעניין הזה, תלמידי הגר"א כותבים בהקדמה של פאת השולחון ובבני הגר"א בהקדמה לביאור הגר"א, כך מופיע בספר תולתו בפרק ה', העניין הזה שהגאון מווילנה סבר שיש חוכמות חיצוניות שצריכים ללמוד אותן, אבל שנהיו לרקחות וטבחות לחוכמת התורה. כלומר, החוכמות החיצוניות הן חשובות וטובות, אבל בתנאי שהן משועבדות לחוכמת התורה, ולא שהן יעמדו בפני עצמן. העניין הזה כנראה רמוז למה שהוא הזכיר מקודם, יפת אלוהים ליפת להשכון בעולי שם, שיפיותו של יפת צריך לשכון בעולי שם, צריך לשמש בעולי שם. ברגע שמנתקים את זה ועושים את זה דבר בפני עצמו, זו הבעיה היוונית. אם אנחנו נחבר אותו למשרת לתורה, אז יבוא לתיקונו, ואז יתברר הייחוד גם בנקודה הזו של הכוח היווני. הדבר הזה כנראה רמוז, המהר"ל לומד בזה באור חדש, רמוז במדרשי חז"ל בכמה מקומות. חז"ל דרשו על הפסוק פתחי לאחוי סירה יוסי יוינוסי תמוסי, שארבעת הלשונות האלו הם גם כנגד ארבעת הגלויות, ויונתי זה כנגד יוון, גלות יוון. במדרש כתוב שזה כנגד יוון, שבאותו זמן היה מזבח בנוי והקריבו תורים ובני יונה. ככה המדרש מלביש את התואר יונתי. והמהר"ל אומר שיונתי זה יוון ועוד ה'. יונה, יונה זה יוון והי. יוון זה בלי ה'. ה' זה רומז על השכינה, אנחנו נשבור. אם אנחנו רוצים לעשות יוון עם ה', זה יונה, זה כנסת ישראל. שכל החיצוניות מחובר ומשמש את הפנימיות. אז עשינו מיוון יונה. אבל אם אנחנו עושים פירוד ולוקחים את היוון בלי ה', זה נהיה יוון. אותו דבר מביא המהר"ל על הפסוק, והוראותי בנייך ציון על בנייך יוון, שציון ויוון זה יוון ועוד צדיק, שזה צדיק שלא ילום. אם אנחנו עושים את החיבור, אז הוראותי בנייך ציון על בנייך יוון, שבוכי עזרינו שנזכה תמיד להיות מאינו שעומדים בצד של ה' של השכינה ולא בצד השכינה.